כן, אנחנו בפסקה י"ט, נתחיל עוד פעם. נכבד הוא הרצון הטוב, הפונה לאלוקים בעומק שאיפתו. אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? על כן כל זמן שאינו מתנסה עד רוממות אור הדעה, להקשיב לחוכמה עליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים. רק לבינה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. אם הרצון המשולל מאור עליון יותר ממנו מתגבר להרחיב צעדה וצורה מתרחבת, עד שלא ישאיר מקום לאותה הדאגה המדייקת כל פעולה וכל ניתוח של מחשבה והנהגה באורחות החיים, אז יונק הוא, זה הרצון עצמו, עם כל נטייתו שבלעה ניצוצים טובים, מצינור בלתי טהור, שזוהמת הנחה שיכולה להיקלט בתוכו. בייחוד כל זמן שלא עלה הרצון הנטייתי ולא דבק באורח החיים, שמשם חוקי החיים נחצבים. עלולו לכל שינויים. מעומק טוב יכול להיות נידח לעומק רע. טוב, נאמן לי שעד כאן פחות או יותר הגענו. לעומת זה, כנסת ישראל, אשת חיל, נאמנה היא מעומק רצונה לאותה האורה האלוהית שממנה חוקי החיים כולם נחצבים. ובדרך תורה תומכת היא אשוריה. מחזקת היא את עמדתה בידיעתה העליונה כי דבר השם ברית עולמים לו. לא תתה אוזן לכל חולם חלום, לכל מסית ומדיח, גם אם יתלבש בלבושים של תגבורת עמיית רצון לטוב ולדבקות אלוהית, אם רק ייגע בדרך השם המסורה, אם יפגום באור תורת חיים, בכל לכת היא בדרך ניצחונה הפנימי. כן, כנסת ישראל, אשת חיל היא. היא נאמנה לבעלה. נאמנה היא מעומק רצונה לאותה האורה האלוהית שממנה חוקי החיים כולם נחצבים. זה כמו משפטים המפורסמים בתחילת תורות ישראל. כנסת ישראל בעומק חפצה. איננה מחולקת מהאלוהות כלל, היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בעצם הווייתה את החפץ האלוהי של טוב השם לכל ורחמה ולכל מעשה. כנסת ישראל, איך שנוהגים ההמון לומר, קודש הבריחו וכנסת ישראל וישראל חדו. אז פה זה המשמעות של העניין, או זה מדבר על אותו עניין. כנסת ישראל, אשת חיל נאמנה היא מעומק רצונה לאותה האורה האלוהית, לאותה המגמה, השלמות, האידיאליות, השפעה האלוהית, שממנה חוקי החיים כולם נחצבים. האורה האלוהית שממנה חוקי החיים כולם נחצבים, זוהי החוכמה החוכמה העליונה כאן למעלה. שעסקנו בה, שהצבענו עליה. ובדרך תורה תומכת היא אשוריה. זה כמעט נעוץ בהגדרה, כי זו הגדרת המושג תורה. תורה זוהי האורה האלוהית ההולכת ומופיעה בחוקי החיים כולם, במסגרת חוקי החיים כולם, כפי שחודרת עד המציאות התחתית של החיים. אז בדרך תורה תומכת היא אשוריה, את צעדיה. כנסת ישראל היא כאם חיינו ואורך ימינו. היא מנהלת את חייה בחיי תורה. כשהתורה היא יש ביטוי כזה בחז"ל, תורה, נובלות חוכמה של מעלה. נובלות, כלומר, המשכות. המשך החוכמה של מעלה זו התורה. היא אותה דאגה מדייקת כל פעולה וכל ניתוח של מחשבה והנהגה באורחות החיים. מחזקתי את עמדתה בידיעתה העליונה כי דבר השם ברית עולמים לו. ולא תתה אוזן לכל חולם חלום, לכל מסית ומדיח. גם אם מתלבש בלבושים של תגבורת עמיית רצון לטוב ולדבקות אלוהית. אם רק יגע בדרך השם המסורה, אם יפגום באור תורת חיים. וכל לכת היא בדרך ניצחונה הפנימי. בגדול, כנסת ישראל, האומה בכללותה, יש בה את האינסטינקט הקיומי, את טבעה הפנימי, את סגולתה העצמית, שהיא לא קשורה לאותה המיית רצון, לאותו רצון שהוא, כן, כן, מאוד 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 מתגעגע לאלוהים, לקרבת אלוהים. אותו רצון שהוא תהום נשמתו של האדם באשר הוא. והיה והרצון הזה יבוא בחזון, בחלום, בנבואה, בכל תוכן רעיוני מלהיב, מכל סוג שהוא. והיה והוא יערער, יגרום לאיזה ירעור על ממדי הדקדקנות הפשוטה של הנהגת החיים, סדר החיים של אורח החיים הישראלי, של התורה המתפרטת במצוות, אז מיד ישנה אינסטינקטיביות של רתיעה לכנסת ישראל, לאומה בכללותה, מהאוריינטציה האמונית הזאת. היא לא תתפוס, האוריינטציה הזאת לא תתפוס הרבה זמן מעמד בחיי האומה, למרות שמסעות גדולות ותנועות גדולות כבר היו לכיוונים כאלה. בעבר הנצרות זה, או הכתות, כתות המדבר, סוגים של כתות, בייטוסים, צדוקים, זה סיכוי שהיה בהם מין האלמנטים האלה של צדיקות רבה, צדקנות רבה, רצון רב לקרבת אלוקים, לחוויה אמיתית, פנימית, נפשית, נשמתית, חזיונית של אלוקים. ועד תקופות מאוחרות של הגישות, הגישה הרפורמית, או הקונסרבטיבית, או הנאו-אורתודוקסית, באמת זה נצרות מעודנת, זה אותו עיקרון שהדגש הוא לעולם, או היו זרמים כאלה גם כן של רב נחמן קרוכמל, היה הוגה של ראשית תנועת ההשכלה, הדגש היה על האמיתיות של החוויה הפנימית, של האמת הפנימית של הדת, שזה האיכות הפנימית שמבוקשת על ידי הדת, אבל כיוון שמגיע לדקדקנות במצוות, שם התגלה קרירות או כיפאון, רמות שונות של יחסים לממדים האלה הדקדקנים בחיים. ומיד הסנסורים של היהדות זאת, שהיא בסיכומו של דבר, היא תישאר, כמו שאומרים, במיינסטרים, הזרם הראשי, הממד שדורי דורות, סיכומו של דבר, אליו ישובו, כי כתות יש, אבל בכל דור הזה יש את הכת שלו. אבל הדורות, במשך הדורות, מסתבר מי כת ומי הזרם המרכזי. וגם אם יכול להיות שיש דורות שבהם אני יודע, שנשאר, הזרם המרכזי נשאר אדם אחד, שקראו לו אליהו, ויוותר רק אנוכי לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. בסדר. אחר כך יבואו דורות אחרים, והם ינפנפו יד על כל התרבות הזאת של, שבזמנו שלטה בחיפה, שבאמת היא הציפה את כל החברה היהודית, באותו מקום, ומכל מקום, החברה הזאת שמילאה את כל הארץ ואת כל האומה, וגם במסורת של דורות, היא בסיכומו של דבר הופכת להיות פרט וקט, וכך אנחנו עושים כיום, אוכלי שולחן איזבל. אבל הכנסת ישראל היא זאת שתמשיך בקו האחד שהוא נאמן ויציב לאורך כל הדורות. בסיכומו של דבר גם קבוצות מיעוט של דורות, במקום שהדורות מתמידים בהם, הם הופכים להיות הרוב, אפילו מבחינה כמותית. על כל פנים, זוהי כנסת ישראל. היא אשת חיל, שנאמנה מעומק רצונה לאותה הורה אלוהית, שממנה חוקי החיים כולם נחצבים. ובדרך תורה תומכת ידה, היא אשוריה, אשוריה, צעדיה. מחזקת היא את עמדתה בידיעה העליונה, בידיעתה העליונה, כי דבר השם ברית עולמים לו. ולא תתה אוזן לכל חולם חלום. הידיעה העליונה היא אומרת שהתורה היא לא עניין תחושתי, היא לא עניין חווייתי, היא לא עניין שאמור לסער את הרגש של האדם. זה לא הנקודה המרכזית. כי דבר השם ברית עולמים לו. ברית עולמים, החוק הנצחי שמתגלה בכל מערכות המציאות, ביציבותו. התורה היא המשך חוקי היש. התורה באמת היא הדרך המורה איך לחיות באופן מחשבתי ורגשי ומעשי ומוסרי ואסתטי ומשפחתי וקהילתי ולאומי ועולמי, בקורלציה עם מגמת היש, עם חוקי היש, עם עצם ההוויה. זוהי ברית העולמים. זהו דבר השם. האינדיקציה להתאמה איננה נעוצה בהרגשה המרוממת של איזה עשייה, אלא בהתאמה לאופי המסורתי של חיי האומה הישראלית. כי האופי המסורתי של חיי האומה הישראלית, זה מתאים לנצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם. והמימד הזה הוא מתאים למימד היציב של המציאות, מצד הקשר של המציאות אל מגמת המציאות, אל שורש המציאות, אל נשמת המציאות, אל אלוקי המציאות. זה נקרא דבר השם ברית עולמים לו. סדרי החיים, סדרי ההתנהגות, סדרי המחשבה, המעשה, שהם מתאימים למגמה הזאת, זה מה שמעניין את כנסת ישראל. ולא תתה אוזן לכל חולם חלום. ואם יש מסעת נפש אדירה, ואם הוא גם יתלבש בלבושים של תגבורת עמיית רצון לטוב ולדבקות אלוהית. לא, 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 רק רוצים את הטוב, את הטוב באמת, את הטוב לכל, את הטוב לאנושות, את הטוב בכל מקום שהוא מופיע. הסגנון זה מה שהוא יעלה. סגנון שהוא יעלה כל אידיאל או כל ניסוח. הסנסורים של כנסת ישראל יש להם אינדיקציה מאוד פשוטה. מה יחסך לתורה ולמצוות? הבקשות האידיאליות מלאות החזון, גם כשהן תהיינה היותר עדינות וציליות, אם רק ייגע בדרך השם המסורה, אם יפגום באור תורת חיים, זה נקרא מסית ומדיח. למה מסית? למה מדיח? הוא דווקא רוצה טוב. יש לו רעיונות איך שכל בני אדם יהיו עם לב טוב. איך שכולם יהיו שמחים ומושרים ורגועים, ויש שלום בכל האנושות. וכן, אפשר לעשות פה רשימות ארוכות מאוד, שאם מי שמסתובב קצת ברחובותינו הרוחניים, אז יש עד עצם היום הזה שפע רב מאוד של כיוונים כאלה שצצים חדשים לבקרים. ומכל מקום, אצלנו זה נקרא מסית ומדיח. כי באותו רגע ביחס לדרך דרך השם המסורה לתורת החיים של עם ישראל, אז מופיע שם הסתגרות מסוימת, או אפילו חוסר דומיננטיות מסוימת. אפילו חוסר התנגדות. זאת אומרת, אין התנגדות, תעשה מה שאתה רוצה, רק בוא לרעיונות אידיאליים של טוב, לחזון אוניברסלי. בוא נדבר על הדברים הגדולים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. הסגנון הזה זה סגנון שהוא מזלזל בדרך השם המסורה, וזה פוגם באור תורת חיים. זה מסית, זה מדיח. זה לא טוב לנו. לא כל שכן, שהדברים מתבטאים בצורה הרבה יותר חריפה. וכל לכת היא בדרך ניצחונה הפנימי. היהדות היא כבר זקנה, זקנה מאוד מאוד, זאת אומרת, לא זקנה מבחינת הלאות שלה. שם דווקא יש ויטליות פנימית, אבל מבחינת ניסיון החיים, כבר תרבויות ומודלים של התנהגויות ונורמות חברתיות מבחוץ ומבפנים, איך אומרים? קטנים אליה. זה כבר מה לא עבר על כנסת ישראל, והיא נשארת והם חולפים. וכל לכת היא בדרך ניצחונה הפנימי. הפנימי, התכליתי, המגמתי והסגולי העצמי. כן. שאלות. מה פירוש כנסת ישראל? עם ישראל או מלאך כמו מיכאל שהוא אפוטרופוס של ישראל? טוב, שאתה שואל. כנסת ישראל זה לא עם ישראל. וכנסת ישראל זה גם לא מלאך. כי מלאך זה תופעה פרטית. הוא אפוטרופוס של ישראל. אבל גם... טוב, נעזוב עכשיו את מיכאל המלאך, אבל כנסת ישראל בצורה פשוטה, זה כמו שהרב יגיד פה בהמשך הספר, בעמוד קופנן, אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידיאל הישראלי השורה באומה כולה עושה אותה לחטיבה אחת לכל דורותיה. כנסת ישראל, אנחנו רגילים תמיד להשתמש בזה בתור נשמת האומה. כוח החיים הכללי של האומה. הנה, כמו שאנחנו הבאנו בהרצאת הדברים פה עכשיו, אמרנו, כנסת ישראל, גם אם בדור מסוים יכול להיות אחד, אליהו, והעם כולו, אוכלי שולחן איזבל. כולם חוגגים את החגיגות של שרת החינוך, התרבות של אותם ימים. אז הם עם ישראל, וכנסת ישראל היא מרוכזת באליהו. איך אנחנו יודעים? כי הנה, כי היום אנחנו מזלזלים בעם ההוא, שהוא היה דור חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, יצאו את קדוש ישראל, נזורו אחור. ממה הם נזורו אחור? מכנסת ישראל הם נזורו אחור. מעצמיותם הם נזור אחור, מנשמתם, מתכונת החיים המתגלה באומה בכללות כל דורותיה. זוהי כנסת ישראל עליה מדובר פה. זוהי אשת חיילי. כי העם, רד, כי שיחת עמך, אשר העליתם ארץ מצרים, יש מצבים שבו העם מושחת. יש מצבים כאלה. מצבים שבו העם חציר, כל חסדו כציץ השדה, יבש חציר נבל ציץ, כי רוח השם נשבה בו, חציר העם. אבל כנסת ישראל זה בעצמו דבר אלוקינו. זה דבר השם, ברית עולמים לו, וכנסת ישראל זה המשך החיות הזאת. וזה מה שיבטיח שבסיכומו של דבר, אז העם יחזור בתשובה. אם לא בדור הזה, בדור הבא. ואם לא בדור הבא, שאחרה. אם לא אחריו, אחרי אחריו. אבל לחזור בתשוב. עם סיכומו של דבר, גם סטטיסטית, רוב דורות עם ישראל יתאימו לכנסת ישראל. על כל פנים, כנסת ישראל, עליה מדובר פה, זה כוח החיים המתגלה באומה בכללות דורותיה. עוד שאלה. ריבוי שאלות היום. זה יותר אחד. מה פירוש כנסת ישראל? רגע. לא, זה קפצתי. המשך השאלה, מה פירוש הביטוי כנסת ישראל? ואין אמו אלא כנסת ישראל. שנאמר שמונה בימים סביך התורת ימיך לגמר ברוך. טוב. סליחה. אנחנו עכשיו לא מנהלים עכשיו, אנחנו רק עוסקים. השאלה שנשאלה ביחס לכנסת ישראל היא מאוד רלוונטית, כי אנחנו באמת צריכים להבין מה מדובר פה. אבל עכשיו כבר השאלה הבאה היא כבר מותחת אותנו להבין גמרא בברכות. כשנלמד גמרא בברכות, אז נסביר את הגמרא בברכות. עכשיו אנחנו לומדים פה. אז מה שהסברנו, זה מספיק לעניין פה. כנסת ישראל אשת חיל. נאמנה היא מעומק רצונה לאותה הוראה אלוהית, שממנה חוקי החיים כולם נחצבים, ובדרך תורה תומכת היא אשוריה. מחזקת היא את עמדתה בידיעתה העליונה, כי דבר השם ברית עולמים לו, לא תתה אוזן לכל חולם חלום, לכל מסית ומדיח, גם אם יתלבש בלבושים שתגבור את עמיית רצון לטוב ולדבקות אלוקית. כי אצלנו לא המילים משנות, אלא האטמוספירה של המילים והכיוון שלהם, והאינדיקציה מאוד פשוטה. כל תוכן אלוקי אצלנו, המושג הזה מתברר ככשר או כלא כשר, בזיקתו לעומר החיים המסורתי של עם ישראל בכללות דורותיו. קרי לתורה ולמצוות. מה שמתאים עם התורה והמצוות, זה טוב. אז כל מושג אלוהי, כל רעיון, כל דבקות, בקונטקסט הזה, טוב, אפשר לשמוע, אפשר להעמיק. והיה ויש איזה סטייה מזה, שום דבר כבר לא מעניין אותנו. וגם אם ישכנעו אותנו שזה טוב, וזה מוצלח, ואין זה שום דבר, וזה גם לא סותר לתורה והמצוות. אותו רגע שזה לא על הציר המרכזי של התורה והמצוות, ולא רואה בזה את העיקר, זה לא מעניין אותנו. כנסת ישראל היא לא תתה אוזן בכלל, לא רוצה לשמוע בכל חולם חלום, והוא יקרא מסית ומדיח. גם אם יתלבש בלבושים של תגבורת עמיית רצון לטוב ולדקות אלוהית, אם רק ייגע בדרך השם המסורה, אם יפגום באור תורת חיים, וכל הולכת היא בדרך ניצחונה הפנימי. אמנם חלק העמים לא יוכל להיות יותר מרומם מהמיית רצון בנטייה אלוהית. אבל כמה מסתבכת היא הנטייה הזאת שם, וכמה משתנה היא בערכיה, כמה פלגים אחורים של שטפי אליליות נשפחים בה, וכמה חלש כוחה של נטייה חלשה זו הנשענת על נטיית לבב אנוש אנוש למלא את התפקיד העולמי הגדול של שפיטת עמים מישור. כן, פה זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל העמים. פה זה מתנסח. כי אצל העמים, במקרה הטוב, יהיה באמת צמאון לאלוהים. המיית רצון בנטייה האלוהית. זה יכול להיות שאתה תמצא את זה. בכל מקום בעולם. אבל זה בעצמו המצב הכל כך מביך והכל כך אומלל בעומק העניין. כמה מסתבכת היא הנטייה הזאת שם. הנטייה הזאת מצד עצמה, כמו שפתחנו בפסקה, היא נכבדה, היא טובה, כי היא פונה לאלוקים, וזה טוב. אבל לא יצא מזה טוב. זה מסתבך, זה לא נשאר בתארתו, זה מזדהם. זה מתאבט, כמה משתנה היא בערכיה, כמה פלגים אחורים של שטפי אליליות נשפחים בה. לא, זה השור של כל אליליות. אילולי הנטייה לאלוהים, לא הייתה אליליות בעולם. לא היו דתות בעולם, ולא הייתה אליליות בעולם. אז מה? אבל התוצר הזה של הנטייה הזאת לאלוהים, איך נגיד, אולי יעדיף לוותר עליו. כי במבחן התוצאה זה לא הוביל לטוב לאנושות. שלא לדבר על הפגניות, על אליות, אבל גם הדתות, זוהי מחלה. שטפי אליליות נשפחים בה, וכמה חלש כוחה של נטייה חלשה זו, הנטייה לאלוהים, הנשענת נטיית לבב אנוש אנוש. מה מקורה? מה יסודה? יסודה זה התחושה הפנימית של האינדיבידואל, כל יחיד ויחיד שהוא רוצה קרבת אלוקים יחפצו. אז במקום שזה המקור לנטייה הזאת, זה הערך של הנטייה הזאת, איך דבר כזה יכול למלא את התפקיד העולמי הגדול של שפיטת עמי מישור? ההיסטוריה היא לא היסטוריה של אנשים. ההיסטוריה זה היסטוריה של עמים. האנושות לא מכירה את עצמה כפרטים. לעולם הפרטים נהרגים במערכות של תרבויות, עמים, לאומים. והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים ומישרים. זהו החזון של אמונת ישראל, התוכן האידיאלי של אור השם, של המגמה האלוהית, התכלית האלוהית, השלמות האלוהית, היא צריכה בסיכומו של דבר להתראות בנושא המרכזי של היש מבחינת איכותו וממשותו, וזה חיי העמים. אבל איך המערכת הדתית יכולה להתמודד, מה אבא אמינה בכלל, שהיא תוכל להתמודד עם מערכות לאומיות, כאשר היסוד הדתי הוא לעולם נעוץ באיזה עמדה נפשית של האדם הפרטי, במה שהוא מוצא כחשוב, איזושהי נטייה מנטיות לנפשו ורוחו. שלא לדבר על זה, שבאדם עצמו, חוץ מאשר הנטייה הדתית, יש עוד המון נטיות, המון, שחלקם לא פחות חשובות מאשר הנטייה הדתית. מה פתאום שהנטייה הדתית תשתלט על הכל? מה הצדק בזה? זה לא ישר, אפילו לא בחיי האדם הפרטי. לכל שכן שבחיי האדם החברתי, האדם הלאומי, הנטייה הלאומית היא עצומה מאוד, היא חזקה מאוד. היא נטייה לא פחות נכבדה ואולי עזה מאוד בתביעותיה מאשר הנטייה הדתית של הפרט. ובמקום של פסיכיקה ציבורית, נטיית נפש קולקטיבית, והיה והיא גואה בחיי אנשים, היא זאת שהיא מעצבת את ההיסטוריה. כל פנים, מהמעצבים את ההיסטוריה בצורה יותר בוטה, יותר ניכרת. הניסיון להשתלט על הנטיות הלאומיות ולעצב אותם, לתקן אותם, באמצעות פנייה לכל אדם במסגרת הלאום, בוא, תהיה טוב, תהיה בקרבת אלוהים, תתפלל, תחוש את אלוהיך בתוך לבך. אתה רוצה על ידי זה לתקן את מערכות הקיסרות? זה דבר חסר סיכוי מראש. כנסת ישראל היא נשמת העולם, היא נשמת התרבות, היא נשמת העמים כולם, כמו שהיא נשמת האומה בישראל. כל המערכת האורגנית הזאת היא הולכת בתהליך אבולוציוני ומשדרגת את איכויותיה הרוחניות, המוסריות, המעשיות, כן, גם הקולקטיביות. והתוכן הזה הוא לא רק האידיאל החקוק בצורה הנשמתית של כנסת ישראל, וכתוצאה מזה מעצב את אופי החיים ההיסטורי של האומה הישראלית באימפקט העצום שהיא הותירה בהיסטוריה, בעוצמות הקיום, בכישרון שלה, שגרמו את ההשפעה האדירה שלה בדברי ימי עולם, הכלליים, וכן, גם כתוצאה מזה בחיי עמים. אבל יתרה מזה, כתוצאה מזה, האידיאל התרבותי, המודע והמוצהר, הנמצא בספרותה ומנוסח בתפילותיה, זה, הודו לשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, פסיכו בכל נפלאותיו, אשר קראתי את אברהם, שבתו ליצחק, וימידי על יעקב לכו, והתהלכו מגוי אל גוי, ממלכה אל עם אחר. אבותיה הקדומים, הם אלה שכבר התחילו את ההשפעה על העמים, אב המון גויים נתתיך. זה האידיאל של נשמת ישראל, זה האופי של ההיסטוריה שלה, בשביל זה היא עם כל דורותיה, על גדוליה ועל קטניה, ועד ההמון הקטנוני שלה, שהוא לא יודע בשביל מה הוא חי, ומה הוא חי, ומה קורה איתו, ומה מעניין אותו. לא משנה, כי גם הוא יבלה, כמו שמולקולות קטנות, נבלעות באורגניות של אישיות גדולה. ככה, עם האלוהים הזה, הכוח האדיר הזה, של כנסת ישראל, הוא ימחזר את כל כוחות ההיסטוריה של העם הזה על כל אישיו. אל התכלית הזאת, האונתולוגית, הישותית הכללית, העולמית הכללית, והיא הולכת ושופטת עמים מישור. התוכן המשיכי זה עניינו. חזרת מלכות ישראל, זה לא רעיון פילנטרופי. רעיון שבא לגאול את עם ישראל מצרותיו. זה רעיון מאוד צר בשביל הפרספקטיבה הנשמתית של כנסת ישראל. הרעיון של ההמשכיות בישראל זה רעיון שקדם לעולם. כלומר, העולם, היש כולו, הוא הולך ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל, והדברים אמורים להשתדרג ולהגיע לאיכויותיהם היותר גבוהות, בתחיית ישראל, בתקומת ישראל, בממלכות ישראל, במדינת ישראל, כפי שהיא הולך ותצעד לזה בסיכומו של דבר. על כל פנים, זוהי התודעה של דעת אלוקים של עם ישראל, של כנסת ישראל. נו, זה המבדיל בין חושך לאור, בין ישראל לעמים, בין דתיות לבין תורת ישראל. אמנם חלק העמים אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים, תמיד תופסים חלק. חלק וממילא גם יחלקן בדברים. לעומת כנסת ישראל, שלא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. חלק העמי לא יוכל להיות יותר מרומה מהמיית רצון בנטייה אלוהית. בעומק העניין, זה מה שמוביל לכל אלוהי העמים אלילים. אבל כמה מסתבכת היא הנטייה הזאת שם, כמה משתנה היא בערכיה, כמה פלגים אחורים של שטפי אליליות נשפחים בה, וכמה חלש כוחה של נטייה החלשה זו, הנשענת הנטיית לבב אנוש אנוש, למלא את התפקיד הגדול, העולמי הגדול של שפיטת עמים אישו. אולי אני אקריא לכם עוד מקום שהרב אומר את אותם רעיונות בדיוק. מה אתה אומר? עוד שאלה. תמתין לשאלה קצת. כן, מה רציתי להראות לכם? הדמיון הכוזף שאפשר לקבל תמציתה של תורה בתור רגש דת, שאין לו יחס לעצם סגולתה של האומה, בחיי היותר שלמים החברתיים והמדיניים, גרם ליקוי גדול לחלק רשום מאוד של המין האנושי. זו האוריינטציה הדתית של כל האנושות, ולכן היא כל כך חולה וכל כך ניחה. זה גרם ליקוי גדול לחלק מאוד משמעותי של המין האנושי. זה דבר שהאנושות תצטרך להתרפא ממנו, שהיא תפסיק להיות דתית. זה היה פה. הנה. פה זה מערכת, אני קורא לכם דברים ממאמרו הגדול והאדיר של הרב עבודת אלוקים. זה מהפסגות של הכתיבה של הרב. ופה זה מערכת מושגים שהיא בפני עצמה, היא צריכה הסברה. אבל עכשיו, בואו נאפס את המושגים רק, אני לא רוצה שנבין פה דברים אחרים ממה שקראנו. אותו רעיון שיש בפסקה שלנו, יש פה, רק במילים אחרות. פה, אז הוא קורא לזה המושג של עבודת אלוקים, כשהוא בנוי על פי אותו הכוח הרגשי, הנובע רק מרום המעלה של הפגישה העצמית. לענייננו, יהי רצון, כאילו כתוב פה, זה המיית הרצון הזה שלנו, של הפסקה שלנו. הרצון הטוב הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו. פה הוא קורא לזה מושג של עבודת אלוהים, שהוא בנוי על פי הכוח הרגשי, הרגש הדתי, זה אותו רעיון של הרגש הדתי, הנובע רק מרום המעלה של הפגישה העצמית. הרצון לקרבת אלוהים, וזהו. אבל אין שם הקשבה לחוכמה העליונה, כלומר שם אין שם את ההוויה של כנסת ישראל, אין שם את הממד של סגולת ישראל, של התכונה העצמית המתגלה בעומר החיים ההיסטורי של האומה הזאת, בעצם טבעה. את הממד הזה אין. אז המושג הזה של עבודת אלוקים, כשהוא יורד את עומק התהום של הלב החשוך החלש אשר לאדם, אז כמו אצלנו, מתי שזה נעוץ ברצונות של האדם, בתחושותיו של האדם, של האינדיבידואל. כמו השורה הקודמת שקראתי לכם מפה, הטעות של תפיסת הרגש הדתי כפי שהוא מנותק מהמערכת הלאומית במעמדה היותר מלא והחי של צורתה של האומה, כמה שזה מזיק לאנושות. כל זמן שלא תופיע עליו הנערה של האומץ האידיאלי, האומץ האידיאלי פה זה דומה למושגים אצלנו של איפה זה? הקשבה לחוכמה העליונה, השמירה של עליית הרצון הנטייתי לדבוק באורח החיים שמשם חוקי החיים נחצבים. קבלו את זה כהגדרה למה שנקרא פה האומץ האידיאלי. זה מושג פה, הוא כל הזמן מדבר על הפנייה עצמית לאלוהים, או האידיאלי. אז המושג הזה של עבודת אלוהים הוא מושג להחליש את האדם בגופו ונפשו. זה מזיק, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן. למעט את רוממות עוזו והציא תואפות שאיפותה. אצלנו, אז הוא אומר יותר, הוא אומר שזה עלול להסתאב, להתלבש באליליות, וכל הזוהמה האנושית והעולמית עלולה להשתפך לשם. אז פה הוא מדבר אספקט אחר, שזה פשוט את האדם הפרטי, העמדה הדתית עושה אותו חלש. הוא מוכשר להחליש את האדם בגופו ונפשו, למעט את רוממות עוזו, את שיא תועפות שאיפותיו, והוא נסע נדקה שח ושפל. אני קצת מדלג פה. על כן תשאף נפש האדם להערה של עבודת אלוהים הבנויה על יסוד הדעת, או דעת האידיאלים האלוהים. הסברנו לפני רגע מה זה האידיאלים האלוהים. והכרתם במילואם, שלהגשימם בחיי האנושות, לא יוכלו יחידים. אפילו אם יהיו צדיקים ואנשי מעלה, בעלי תורה, בעלי חוכמה ועוז. כי זה לא הרעיון של תורת ישראל. תורת ישראל לא מדברת אל אנשים כפרטים. בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו כעם את תורתו. כי התוכן של עבודת אלוקים, על יסוד האידיאלים האלוקיים, והכרתם במילואם, ההקשבה לחוכמה העליונה, לגשימם בחיי האנושות, לא רק בחיי עם, אלא בחיי האנושות כולה, לא יוכלו יחידים, אפילו יהיו צדיקים, אנשי מעלה, בעלי תורה, בעלי חוכמה ועוז, גם אם הם מצד עצמם יהיו קדושים, אנשי אלוקים, בעלי רוח הקודש, יכול להיות. זה לא יעשה את זה. לא למטרה הזאת ניתנה תורה. לא זה עניינה של התרבות הישראלית. כי לעולם יהיה החסד, האמת והמשפט נרמס ברגליים, בחיי הלאומיים. הנה, פה זה משפט מאוד דומה לשורות שלנו. כי לא יהיה משמעות לכל איכות של אנשים פרטיים, גם אם הם ילכו והתאגדו לקבוצות של אנשים פרטיים. כל עוד לא יהיה פה טבע של חיי עם, שהוא המשך של זרם החיים הטבעי של העולם, על פי מגמתו הנשמתית, זה לא יעשה את זה. אז וחיי הלאומיים, הלאומיים לא ידעו את השם ולא יקראו בשמו באמת. אמנם איזה אומה תוכל לשאת עליה ברמה את הדגל של עבודת אלוהים האידיאלית? רק אומה כזאת שדרכה סלולה לפניה על פי האידיאלים האלוהים, מתוכן המוסר הגדול של העתיד, הולך ואור, הולך ומתפתח, הולך ומתרומם, מדור לדור, מתקופה לתקופה. דווקא אומה כזאת שהתשובה האלוהית על שאלתה את שם השם, לא הייתה תשובה הרעית, לא תשובה שתוכל לעבור ולהתיישן בשטף הזמנים. כי בתשובה כזאת, שדווקא שטף הזמנים מגלים את אורה ועוז תפארתה, אהיה אשר אהיה. דווקא העתיד הנמשך, ההולך ומתעלה. רק אומה כזאת שיש לה תורה שקיפלה את מהלכה על פי התגלות דעת אלוקים כזאת של אספקלריה המהירה של פה אל פה הדבר בו, שהציבה את העתיד שלה בכל בהירותו, בכל דיוקיו היותר פרטיים, מראשית הווייתה עד כל נפילותיה ושיבתה לתחייתה באחרית הימים. התורה הזאת היא לא רק תובעת דקדקנות מעשית, היא גם מדקדקת עם עצמה. היה לה חזון לפני אלפי שנים מה יהיה אופי החיים של העם הזה, והיא סרטטה את הקווי המתאר של ההיסטוריה של העם הזה, וצפתה מראשית אחרית. ידע להגיד, שם זה ייכנס לארץ, והיה אם שמרת ישמעו, ואם לא תשמעו, ועבדתם מהרה, ופיצחה השם בכל העמים, ואם יהיה נגדך בקצה השמיים, באחרית הימים, משם מקבצך השם אלוקיך, משם מקחיך, וביאך אל הארץ אשר שוב, והטיבך וכו'. כל זה נאמר אצלנו לפני אלפי שנים. חזון העצמות היבשות של חזקאל, נאמר לפני אלפי שנים, וסביב התכנים האלה חיה האומה בתודעת תורתה הזאת. היא מדויקת והיא מתאימה למציאות, או ליתר דיוק, המציאות מתאימה לה. על כל פנים, מבט כזה של תורה כזאת שהציבה את העתיד שלה בכל בהירותו, בכל דיוקה ויותר פרטיים, מראשית הווייתה עד כל נפילותיה ושיבתה לתחייתה באחרית הימים, ברום מעלה והוראה נפלאה, אומה כזאת שהיא, אם זה מוכנת מצד גזעה ותולדתה, זה לא רק עמדה תרבותית שנעוצה בבחירה חופשית, זה פשוט התכונה הגזעית שלנו, זה המורשת שלנו מאברהם יצחק ויעקב, ומורשת כל ההיסטוריה שלנו לכל אורך הדורות, שבכוח יהיו בה חקוקים האידיאלים האלוהיים שבאוצרה הפנימי הגנוז בלב. שוב, אצלנו חוקי החוכמה האלוקית זה דבר השם, זה ברית עולמים, זה החוק הפנימי שמחולל את טבע הנשמה, הרוח, הנפש של העם הזה ושל פרטיו. והיה חפצה יותר אדיר לראות ולפעול בשלטון הצדק המוחלט. זה גם המסגרת, גם הנשמתית וגם התרבותית של שאיפות חיי האומה הזאת. כל דורותיה סביב שאיפת הצדק האלוהי היא מחנכת את עצמה ואת דורותיה. באור הדעה המוחלטת, ומה כזאת שאם תמלא את כל מחסורי החומריים וכל משאלותיה הנפשיים היותר אסתטיים, לא תמצא עדיין את עצמה שהיא שבעה ומלאה מנוחה, כי אם כשתחוש ותדע שמתמלאים הם החפצים שלה האידיאליים, שאיפת הצדק המלא והאורה של הדעה יותר עוממה מבוררת ומזוקקת, ושתהיה האורה הזאת דווקא מחוברת אל צדק העולמיים, היא צריכה לחוש שהמוסר שעל פי היא חיה היא מוסר אונטי, מוסר הווייתי, לא מוסר של כחמה אנושית, שניחת, שזה צודק, לא צודק. מה שמתאים לעקרונות היש, מה שמתאים למגמת היש, זה מה שנקרא מוסר הקודש. זה מוסר התורה. זאתי התכונה הישראלית האדירה והפנימית, שהיא גנוזה בכללות האומה. בכללות האומה, בכנסת ישראל, שעליה דיברנו. ושממנה לא יוכל לזוז אפילו הפושע שבישראל. הוא יוכל לזוז, הוא מוזז ועומד ממנה, בשכלו, באישיותו, בנפשו, ברוחו, בכל התנהגותו, הוא מוזז ממנה. אבל הוא לא יכול לשנות את נשמתו. הוא לא יכול לעקור את סגולת ישראל שבו. הוא לא יכול לעקור את הטבע הנשמתי של האומה שמתראה באחרון פושעיה. כי אין ביד אדם להחליף את טבע נפשו המקורי. אדם לא יכול להפוך להיות לנמיר, לא יכול להפוך להיות לקשת בענן, וגם יהודי לא יכול לא להיות יהודי, פשוט. It's built in. ובמידה זו של שיפת הצדק הפנימי בכל עוז וחשק, יאמר באמת, דאף על גב דאין ומשחיתים, למרות שזה יכול להיות והם אנשים משחיתים, כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות. דור חוטא, עם כבד, כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, אבל בנים. אף על גב דאין ומשחיתים, איקורמני, שנאמר בנים משחיתים. ואף על גב דלית בו אמנותה, ואין בהם אמונה, אי אפשר להאמין בהם, ובהם אין אמונה, כי הם כופרים, אפיקורסים, אתאיסטים. יקרו בני, אבל הם בנים, כי כל הרמות האלה של הכפירה, זה ברמה הנפשית שלהם, ברמה האינטלקטואלית שלהם, ברמה ההתנהגותית שלהם, ברמה השכלית שלהם, אבל הם לא יכולים לשנות את הטבע שלהם, את הטבע הנשמתי שלהם, שנאמר, בנים לא אמון בה. אי אפשר להאמין להם, והן בהם אמונה, אבל הם בעצמם אמוני עם סגולה. אין העצם מתחלף להיות אחר, רק מקרים זרים מציגים אורח המוסר ומושגים כאלה, וכולי, להמשיך לקרוא. על כל פנים, כל זה, זה טוב מאוד להבין את המושג הזה, מה זה כנסת ישראל, אשת חיל לי, נאמנה מעומק רצונה לאותה ההוראה האלוהית, שממנה חוקי החיים כולם נחצבים, ומתוך כך כוחה לשפוט עמים מישור. טוב, מה רוצים לשאול פה? האם הבעיה במסית של לבוש בלבוש של תגבורת עמיית הרצון לטוב ולדבקות אלוקית, זה שהוא לא יכלול את הכל כמו לבנה עזובה ישבור לו בעקבות שאינו קשור למצוות? כן, נכון, הבנת טוב. זה בעצמו מה שעושה אותו למסית. אבל בצורה פשוטה, אינדיקציה פה מסומן אינדיקציה קלה. איך תדע בכלל לקרוא למישהו מסית? אם הוא נראה טוב, ועדין נפש, ועצין, ורק רוצה את טובת כל האנושות, ורוצה את השקט, ורוצה רק שכל בני אדם יהיו ממש טובים, זה כל מה שהוא רוצה. ויש לו רק תורה כזאת, שהיא על זה היא מדברת. אז איך תדע להגיד שזה מסית? מה, בגלל שמישהו רוצה הטוב לכל, אז לכן הוא מסית? כן. אנחנו נשאל אותו, רגע, איפה התורה במה שאתה מדבר? ואם התורה לא מפריעה לך, אז אתה חשוד. ואם אתה ממשיך בסגנון הזה, ככה, זה בצד של העניינים, אז אתה מסויג. ואם אתה רומז לכך, או נרמז מכללות הסגנון שלך, שזה פחות חשוב ויש דברים יותר חשובים, אתה מסית. זהו. לא כל שכן, כשאתה פועל פה כנגד קוצו של יהוד, לאיזה מנהג שנהגו עם ישראל בתור הלכה. זה מסית ומדיח. אז זה עיקר העניין. אז זה נכון, מה כל כך שקר בבקשת הטוב לכל? כי זה מבדה. כי הטוב לכל יש לה דרך, לקח טוב נתתי לכי, לכם תורתי אל תעזוב. והטוב לכל, והאידיאל האוניברסלי, וכל המילים הגדולות, ודבקות אלוהים, והאמת, וכל כל המילים היפות לגבינו, הם יוצאים מכלל מילים יפות בקונוטציה שלילית, כאשר זה הופך להיות לנורמת החיים של עם ישראל במסורת דורותה. זה. שם עכשיו תשתמש בכל המילים היפות, הם לא יצליחו לתאר את מלוא העדינות והיופי והאידיאל שמתגלם באומר החיים הזה באופן ממשי. ורק זה. כל דבר אחר, שקל. לא עומד במבחן התוצאה, במבחן המציאות. גם לא מסוגל להתיימר לשום דבר, עד שכבר אין לנו סבלנות להקשיב לזה בכלל. ומכל מקום נכון, מה היסוד העניין? תורת ישראל זה חשבון של הכל. הכלליות היא נשמת כנסת ישראל. זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. כן, אמנם יצורפו לאומים ויזוקקו בחור עוני ובהמון מלחמות וצרות, יחוטטו גוי בגוי וממלכה וממלכה, והנטייה הקטנה של עליית הרצון אל ההריגה האלוהית הסתמית הכלולה בנשמת האדם תזדקק משיגיה. בעיניים יורו לחזות מהו מקור ישראל, וכנסת ישראל תישא דעה למרחוק, תראה לדעת כי בשומרה את ערכה העליון מבלי להישפל מטה, הביאה טובה והורה לעולם. כי בעוצרה את הזרם האחור והנשפל שלא התפשט יותר מדי, סגרה בעדותה הזוהמה וריקניות של האליליות ורשעה המידותית וכל עיוותי החיים שלא יחדרו עמוק בנפש האדם הכללי עד לאין מרפא. כמעה כמעה גאולתם של ישראל, וגאולתם של ישראל היא גאולת העולם. ומבחינה פנימית הולך העולם ומתעלה, כמעה כמעה, מדור לדור, מתקופה לתקופה, מעידן לעידן, הולכים הדברים, וכן, גם האוריינטציה האמונית של העמים, עם כל הסיובים שלה, עם כל הבעיות שלה, עם כל ההסתבכויות שלה, מכל מקום, כמעה כמעה, ילכו הדברים והזדקחו. והמציאות הולכת ומתעלה, וגם האוריינטציה הדתית של האנושות, הולכת ומזדקחת, כמעה כמעה, לאט לאט. עדיין יש לה מהלכים ארוכים מאוד לעשות, ומכל מקום הדברים מתקדמים. יצורפו לאומים, יזוקקו בקור עוני ובהמון מלחמות וצרות, שמכל המסות הגדולות וכל הצרות וכל המלחמות, הולכת בד בבד, עם ייסורי החיים האלה, הנשמה הפנימית של כנסת ישראל, ועושה את דברה. הולכת וממרקת, הולכת ומופיעה בצורתה יותר שלמה. יחוטטו גוי בגוי וממלכה בממלכה, והנטייה הקטנה של עליית הרצון אל ההריגה האלוהית הסתמית, זאת של המשפט הראשון של הפסקה, הכלולה בנשמת האדם, תזדקק משיגיה. ותלך ותימצא בתארתה הראשונית, זאת אומרת, בנקודת גרעיניותה, שהיא מצד עצמה, נכבדי, אלוקיתי. אבל ילך העולם ויכיר, כי הדרך האולטימטיבית למצות את הרצון הטוב הפונה לאלוקים בעומק שאיפתו, היא רק דרך החיים הישראלים, או ההתבטלות אל החיות הישראלית. אל האומה הישראלית. יורו לחזות מהו מקור ישראל. מה פירוש המילה אמונה שהיא נאמרת בתודעה ישראלית אותנטית, בתודעה תורנית אמיתית. יבינו מהו מקור ישראל, מה הנקודה המקורית שמניעה את תוכן ישראל, מהו השם אלוקי ישראל. מה המשמעות של העניין הזה? וכנסת ישראל תישא דעה למרחוק, תראה לדעת, יבינו, זה כמו שהכוזרי מלמד אותנו, כמו שהוא מסביר לנו את הפרקים שם בישעיהו, חשבנו נבזה, חדל אישים, וידוע חולי, אכן חולינו נשא, עוונותינו וסבליו, וכמו שהולך שם כל הפרק, שבסיכומו של דבר, מלאכים יקומו ויראו, שרים והשתחוו אל מול החיזיון הזה של מה שנחשב לכל אורך הדורות כנבזה וחדל אישי, זה דווקא יתגלה כמלוא המשמעות של התוכן והאידיאל, וכנסת ישראל תראה לדעת כי בשומרה את ערכה העליון, מבלי להישפל מטה, היא לא התפשרה עם כל מיני אוריינטציות מפתות של חוויות רוחניות למיניהם, הביאה טובה ואורה לעולם. כי בעוצרה את הזרם האחור והנשפל, עצם המציאות של עם ישראל ותרבותו ותורתו ואמונתו, שהיא תקועה כיתד נאמן בתוך ההיסטוריה האנושית, היא מהווה מחאת תמיד וסימון דרך לכיוון האנטי כל האנושות, אנטי כל הכיוונים הרוחניים והמוסריים והתרבותיים שבכל מקום שמופיע בעולם. ומתוך כך יש במהלך האלוהי האומלל של נפשות העמים, יש לו את היסוד המרסן, גורם מרסן, גורם עוצר בעד הזרם האחור והנשפל, שלא יתפשט יותר מדי. ובזאת סגרה בעד אותה זוהמה וריקניות של האלוהיות ורשעה המידותית בכל עיוותי החיים. כנסת ישראל במלחמתה נגד האלילות בתקופה העתיקה, ובמלחמתה נגד האלילות המוסרית לכל אורך הדורות, כפי שהיא תובעת את זה מעצמה, מבניה, וכפי שהיא תובעת את זה בתואר האמיתי של תובנת אמונתה. אז היא מונעת את הרשעה המידותית בכל עיוותי החיים, שלא יחדרו עמוק בנפש האדם הכללי עד לאין מרפא. כן? חשבתי שהסברתי את זה. זאת אומרת, עצם מציאותה של כנסת ישראל, של אומה ישראלית, במין מין אנטי כזה, מין אופי חיים כזה, ואופי היסטוריה כזה, ואופי תרבות כזה, שהוא, כולם יודעים שזה ההפך של כל העולם. זה בעצמו יוצר רעיון נגד השטף שכל העולם נזרם בו. כן, ברור שזה קשור גם בזה. אבל זה פה מדובר על זרם האחור ונשפל, של כל מה שדובר פה, בשורות פה למעלה. באותו, עם הרצון המשולל מאור עליון יותר ממנו, מתגבר להרחיב צעדה בצורה מתרחבת, עד שלא ישיר מקום לאותה הדאגה המדייקת בכל פעולה וכל ניתוח של מחשבה ונגם בכל החיים. אז יונק הוא זה הרצון עצמו, עם כל נטייתו שבלעה ניצוצים טובים, צינור בלתי טהור, שזו המת הנחה שיכולה להיקלט בתוכו. ואחר כך הוא אמר יותר למטה, כמה מסתברת היא הנטייה הזאת, כמה משתנה בי בערכיה, כמה פלגים אחורים של שיתפי אליליות נשפחים בה, כמה חלש כוחה של נטייה זו, הנשנת נטיית ליבה ונוש אנוש למלא תפקיד עולמי של שביטת המנשור. וזה מין זרם אחור. שהוא הולך ושוטף את כל האנושות, מהתקופה האלילית, דרך התקופה הדתית, עד הלום. אותם רעיונות הוא אומר במות חף גימיל. העולם הגוי ככה הוא, מורכב, מחולק, אין אחדות לגוף עם הנשמה, אין חיבור והתמזגות פנימית לרוחניות העולם וגשמותו, אין קשר פנימי בין המעשים וחשי הנפש, השיתוף אליהם לעת עתה, תכלית העלייה לפני זריחת אורן של ישראל. אבל כמה אומלל הוא העולם שהרשעה והחשיכה הזאת מרימה בראש, והיא מתאמרת למבחר מהוויה, כמה עוצרות רשע כלולים תחת שקר נורא והיום זה, שיש לו תלפי חזיר המתפשטות להן כל עובר למור ראוש אני טהור, וכמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור והאמיתי אל שפך זוהמה אחורה זו. כמה אור צריכים להרבות לגאול את אורות נפילי המחשקים, והם יגאלו גאולת עולמים וגאולת גוי קדוש. אז על הזרם האחור הזה והנשפל הזה, על זה הוא מדבר. על זה יצרד עבודה זרה, כן, גם. כלול בכלל הזרם. טוב, כן.
הנקודה שדווקא בעקבות הייסורים הגויים יכולים להסתכל על עם ישראל, זה מעין עניין של ייאוש, אובדן דרך.
גם, כי אדם תמיד, כל עוד טוב לו, אז טוב לו, אז מה פתאום שיחשוב שמשהו לא טוב איתי? אבל כשרע לו על הנשמה, אז הוא מחפש דרך אחרת. זה הסברה מינימלית של המושג ייסורים ממרקים. הבנתי גם נכון, כן? לא זוכר מה כתוב, אני חושב שאתה צודק. כן, גם להי. קשור. טוב, ברוכו.